הפרק של השבוע הוא בחסות WeWork בישראל. ואני רוצה לספר לכם על תוכנית חדשה שהם השיקו כאן בארץ, שכל המטרה שלה זה לתמוך בסטארט-אפים, מאזיני ומאזינות הפודקאסט הזה, עסקים קטנים ואפילו ארגונים חברתיים בתחילת הדרך. אז WeWork משיקה בישראל תוכנית גלובלית שנקראת WeWork Growth Campus, שזו תוכנית למען מיזמים ישראלים שבסופו של דבר כוללת סיבסוד של חללי עבודה. במסגרת התוכנית מקצה WeWork משרדים במחיר מסובסד גם בתל אביב וגם בירושלים בכמה מיקומים, במטרה לעזור לצמיחה של האקוסיסטם היזמי המקומי בתקופה הזו. בנוסף למשרדים במחיר מסובסד, התוכנית גם תכלול כמובן ליווי של תוכן מקצועי וחיבורים עסקיים שאמורים לעזור לעסק או לחברה שלכם, וארגון אירועים שרלוונטיים לסטארט-אפים שרוצים לצמוח, וכל זאת במטרה לקדם חדשנות בישראל. הרשמה לתוכנית נפתחה עכשיו, ותנאי הזכאות המלאים שצריך כמובן לעמוד בהם והגשת מועמדות ניתן לעשות דרך האתר של WeWork בישראל, שזה wework.co.il. WeWork זה WeWork, ולינק להגשה נמצא בדיסקריפשן של הפרק. אז אם אתם עומדים בתנאי הזכאות ורוצים משרדים במחיר באמת מצחיק, ואתם סטארט-אפים או מובילי עסקים קטנים או ארגונים חברתיים בתחילת הדרך, תרשמו בלינק בדיסקריפשן. שיהיה בהצלחה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
דיסקליימר קטן, בשל תקלה טכנית, הפרק הוקלט באיכות לא מספיק גבוהה. בעזרת אורחי סאונד מופלאים ומנועי AI נהדרים הצלחנו לשקם אותו. עמכם הסליחה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט לפרודקט, שבו נדבר עם אנשים שבונים מוצרים מדהימים, ונדבר איתם על האתגרים, הדילמות, ההצלחות והכישלונות. אני דוד קלר, מנכ"ל מני מתל אביב, והייתי נמצא אדיק מיטלמן, ג'נרל מנג'ר ב-AppsFlyer. היי אדיק.
היי.
מצוין. כמה מילים על עצמך ככה לפני שנתחיל?
כן, אז התחלתי את הקריירה האישה ממש מוקדם אפילו בסוף שנות ה-90, מי שזוכר תקופה כזאת, בפיתוח. עסקתי בתכנות, בתוכנה, בדברים כאלה, הייתי ב-8200, ואז באיזשהו שלב נמאס לי, לתכנת זה משעמם, ובכלל זה לא באמת לפתור בעיות אמיתיות, ואז עברתי לפרודקט, ובעצם אני עוסק בדימוי מוצר מאז, זה בעצם מאזור ה-2007, בתקופה שבה עוד אפילו לא היה דבר כזה דימוי מוצר, ולא יודע מה זה דימוי מוצר, אבל זה מה שעשינו. 20 שנה האחרונות המקצוע התעבר ונהיה במקצוע. זהו, בשבע שנים האחרונות אני בתפקידי ג'נרל מנג'ר, שזה בעצם אומר מימון גם של הפרודקט, גם של ה-R&D, כל מה שצריך בשביל לדלבר מוצרים וכאלה. זהו, מלמד בבינתחומי, רייכמן, היום יזמות וחדשנות, חבר ועד התוכן של MSI פרודקטיקס, זהו, יועץ לסטארט-אפים, מאוד 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 מאוד, כל מקום שאפשר לעשות פרודקטים. אני שם.
אתה יודע, בנתם השלישי בפודקאסט הזה שאומר לנו שלתכנת זה משעמם. אני רוצה רגע להרחיב על זה, כי זה משהו שצד אחד הרבה אנשים הולכים ללמוד, ואז רגע.
כן, אני חושב שאני בערך מהרגע הראשון, איפשהו שם בילדות, הרבה יותר התחברתי לצד האנושי של הטכנולוגיה. כלומר, זה כזה קלישאתי לדבר עם לקוחות וזה, אבל בסוף פתרון הבעיה צריך לתת ערך למישהו. כשאתה כותב קוד, כשאתה יושב בחדר נעול וכותב קוד, בסוף זה, אתה פותר איזושהי בעיה מתמטית אולי או אלגוריתמית, אבל אתה לא באמת יודע ולא באמת רואה מה קורה עם זה הלאה. אתה פשוט עובר למשימה הבאה. וזה תמיד היה חסר לי, הפעם הזה של אוקיי, בנינו משהו, עכשיו בוא נראה שמשתמשים בזה. וזה מה שהיה לי חסר.
אני חייב להסכים מאוד עם הנקודה הזאת. בוא נרוץ רגע קדימה למה אתה עושה היום, ובעיקר מה AppsFlyer עושה היום.
כן, אז לגבי AppsFlyer, אז AppsFlyer קמה לפני עשור, ה-Bread and Butter שלשמה החברה קמה זה מדידה ו-Attribution, בעצם של שיווק במובייל. בווב מאוד קל למדוד ולהחליט מאיפה הגיע להשתמש. כי בווב כולנו עוברים מאתר לאתר, והכל עובר על ה-URL, ואז אתה יודע, אוקיי, הבן אדם הזה הגיע לדף שלי מפייסבוק, או מגוגל, או מחיפוש, או מפרסומת. במובייל הדבר הזה שבור, בגלל שיש את האפסטורים באמצע. ואז אם לחצתי על פרסומת, ואז הגעתי להתקין אפליקציה, יש איזשהו בעצם נתק. אז אפשר כמה, ועוד יש עוד כמה חברות כאלה בעולם, שבעצם יודעות לייצר את החיבור הזה, של מי לחץ על פרסומת, ואחרי זה מישהו הוריד אפליקציה, או עשה פה משהו, להגיד, היי, הקליק הזה על הפרסומת, הוא זה שגרם לאותה התקנה, או לאותו אינת איבנט.
ואיך בעצם החברה, כמו שאתה אומר, קיימת 10 שנים, כל העולם הזה עבר שינויים מטורפים ב10 שנים האלה, איפה התחלתם ואיפה אתם היום?
זהו, אז שם החברה מתחילה, זה היה הקור, זה הייתה המטרה, attribution ו-measurement, היום אנחנו פה במקום אחר לגמרי. היום החברה מאוד גדולה יחסית, אנחנו מעל 1,600 איש, ובעצם יש סוויטה של מוצרים, ואנחנו משמשים כ... יועץ, כזה trusted advisor של המרקטירס ושל הברנדס בעולם לקבלת החלטות בתחום האונליין מרקטינג. אנחנו מודדים כבר הרבה מעבר למובייל, גם וייב, גם טלוויזיות חכמות, קונסולות, כל מה שאפשר למדוד, ונותנים המון 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 כלים שאיתם המרקטיר יכול לקבל החלטות. איך הוא עושה, מה הוא עושה, איזה קמפיינים יצריך להריץ, מה עבד טוב, מה עבד פחות טוב, זה גם משפיע אחרי זה על המנהל מוצר, מה הוא צריך לשנות במוצר בהתאם לאנשים שמגיעים אליו, ובעצם אנחנו סוג של decision making platform, או עוזרים ללקוחות שלנו להשתמש בדאטה, המון דאטה שכל המסביב, בשביל לעשות, לקבל insights ולעשות אופטימיזציה ולקבל החלטות לגבי כל המרקטינג שלהם, ואותו דבר גם לצד השני, כל הרשתות פרסום, חברות טכנולוגיה שעובדות בתחום הזה, הם שותפים שלהם ועובדים איתם על מנת לקבל דאטה, לקבל אינסייטס, וכמה הם זה מסוים לשפר את
זה. נשמע כמוצר משהו מאוד מאוד מורכב. איך בעצם מצליחים, כמו שאתה אומר, לתת ערך לבן אדם כשיש המון 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 דאטה והמון פאנלים והמון דברים שצריך לסדר?
כן, אני חושב שהאתגר הכי גדול הוא להפריד את העיקר מהטפל. בעצם, כמו שאתה אומר, הרבה דאטה, הרבה פעמים זה דווקא מזיק ולא מועיל. כי אם הבן אדם לא יודע מאיפה להתחיל, והוא מסתכל שמאלה וימינה ויש המון דאטאות והכל נראה מעניין, אבל אין לו מושג מה לעשות עם זה, אז דאטה הופך להיות רעש. אם יש לנו את הפירמידה הזאת של דאטה שהופך לאינפורמציה, שהופך למידע, שהופך לידע, אז אנחנו מאוד מנסים כל הזמן לעלות בפירמידה הזאת לשלבי המידע והידע. כלומר, איך להנגיש את הדאטה, איך לבחור את הדבר הכי נכון, בזמן הכי נכון, בקונטקסט הכי נכון למשתמש, לתת לו את הפיסת מידע הכי קריטית לקבלת החלטה.
אתה יכול לתת איזושהי דוגמה ספציפית, נגיד, למשהו כזה שאתם עושים במוצר שלכם?
כן, אז יש המון דוגמאות, אבל נגיד, סתם דוגמה קלאסית, לקמפיין פרסום יש מה שנקרא מודל עייפות. כמה שזמן שיותר אתה מריץ את הקמפיין, הוא מתעייף. במובן הזה שאנחנו כמשתמשים נהיים קצת עיוורים לאותו באנר, לאותו קריאייטיב. אז גם אם זה הקמפיין הכי מוצלח בעולם, וממש פגעת בול בטארגט אודיאנס וזה מקנברט יופי, אחרי תקופה מסוימת, והתקופה הזאת היא לא מוגדרת בזמן, זה לא מתמטיקה, לצערנו, הוא מתחיל לדלבר פחות, הוא מתחיל להיות underperforming וצריך להחליף אותו. אז במקום לעשות לזה מוניטורינג יומי, וכל הזמן להסתכל מה קורה, המערכת החכמה יכולה לראות לפי הפרפורמנס, הפרפורמנס יורד מתחת לרף מסוים, לבוא ולתת התראה למשתמש, שיגיד, תקשיב, יש לי פה אינסייט, הקמפיין הזה אולי כדאי לך לעשות איתו משהו. אבל אני לא יודע מה לעשות.
כי א' ב' ג'.
כי ראינו בדאטה, וכי יש איזשהו מודל, שאולי לך כבן אדם ייקח חצי שעה להבין, למחשב לוקח דקה, ואז בעצם האלגוריתם מבין שכדאי לבחון את הקמפיין. עכשיו עדיין, זה לא כמו שאחר אומרים שה-AI יחליף את האנשים, הדבר הזה לא מחליף את הבן אדם.
כן.
מי שצריך לקבל את ההחלטה מה לעשות, זה הבן אדם, אבל זה תומך החלטה, וזה אומר לו בזמן הנכון, במקום הנכון, שים לב, קורה פה משהו, אולי כדאי לך לקבל החלטה אחרת.
לא מזמן השקתם מוצר חדש שמעבר למעשה איזושהי קטגוריה שלא הייתה קיימת בשוק. בוא תספר לנו קצת על זה.
כן, אז בעצם לפני כשנתיים התחילה בכל התעשייה של האונליין אדברטייזינג, התחילה מהפכת פרייבסי, והתחילה מהפכת רגולציה. זה בעצם התחיל עוד הרבה לפני עם GDPR, למי שמכיר באירופה, ו-CCPA שבא אחריו בארצות הברית, אבל זה נהיה ממש אמיתי לפני שנתיים, אפל עשו כל מיני שינויים בפלטפורמה שלהם, גוגל מצטרפים אליהם עכשיו, ויש המון 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 דברים שמשתנים ממש קרדינליים.
מה זה בעצם אומר הנושאים האלה של GDPR ו-CCPA? מה המשמעות של זה נגיד למפרסמים, לחברות?
כן, אז המשמעות היא מאוד פשוטה. אסור לעקוב אחרי משתמשים. עכשיו אתה בטח תשאל מה זה לעקוב, ופה זה נהיה מסובך. כי פרשנויות ועורכי דין וכל מדינה וכל גוף מגדירים את זה קצת אחרת. מה נחשב ללעקוב? אבל יש דברים מאוד בנאליים של אם אני באפליקציה שלך, אסור לך למכור או לתת את הדאטה שלי, שנתתי לך לאפליקציה אחרת, על מנת שהיא תוכל לפרסם לי משהו. וזה קצת הבסיס של כל העולם הפרסום באינטרנט. כל העולם הפרסום באינטרנט, האינטרנט הוא חינם, והוא חי על פרסום, הוא מבוסס על זה, שאתה נכנס לוויינט, ואתה מקבל פרסומת של נייקי. זה אומר שנייקי השתמשו בוויינט כאיזשהו שטח פרסום, וויינט יודעים מי אני, ונייקי יודעים מי אני, והם מראים לי את הפרסומת, אני מקבל אותה כבן אדם, ברמת היוזר. וזה כבר נהיה פחות חוקי. ובחלק מהמקומות זה נהיה כבר משהו שהוא מאוד בעייתי. וזה, השינויים האלה מאוד 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 פגעו, בעיקר ברשתות החברתיות. כל מי שעוקב אחרי שוק המניות או אחרי שוק הפיתורים רואה מה קרה לפייסבוק.
אתה חושב שזה אחת הסיבות?
זה לא, אני חושב, זו עובדה. אני לא חושף פה מידע סודי, מרק צוקרברג מתייחס לזה כאחת הסיבות העיקריות לכל מה שקורה להם בכל קווטר לכל שלהם. זה גם נכון לסנאפ, זה נכון לטיק טוק, זה נכון לטוויטר, נכון לכולם. אם מי שעוקב, כל חברות ציבוריות ומי שמסתכל, הם כולם מתייחסים, זה נקרא ATT, זה הפריימוורק הזה שאפל הכניסו, Advanced Tracking, שאנחנו, כל משתמש אפל, אייפון, בטוח ראה את זה, כשאתה פותח היום אפליקציה, הדבר הראשון שאתה מקבל זה פופ-אפ מעצבן, ששואל, Do you want to be tracked?
כמובן שלא.
מה לעשות? כנראה שרוב האנשים מסמנים לא. כי גם השאלה מנוסחת בצורה מאוד ספציפית, מישהו שם איזה קופירייטר ואיזה איש UX באפל, עשו עבודה טובה. וזהו, once הדבר הזה מסומן כלא, בעצם המזהה המכשיר נהיה אפס. ואי אפשר, זהו, אני לא יודע מה המכשיר, אני לא יודע מי הבן אדם, ואז אני מגיע לפייסבוק, הם לא יודעים מי אני. ואז היכולת לתת לי פרסומת מאוד מאוד מתורגטת ורלוונטית, היא נהיית הרבה 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 יותר מסובכת, מה שהופכת לכונת הפרסום שלהם להרבה פחות יעילה, ולכן הם מקבלים פחות כסף.
ואז גם בעצם אולי זאת אחת הסיבות לזה שהמחירים של הפרסום גם מאוד עלו, כי...
עד משמעית, ה-CPI, ה-Cost per Install, עלו ממש, כי פתאום להביא בן אדם מתאים, בן אדם מתורגט, נהיה הרבה יותר קשה. כי כמות המזהים שיש עכשיו בתווך ושעוברת בין חברות, היא הצטמקה, ובחלק מהמקרים פשוט נעלמה.
אז בעצם אתם רואים את הדבר הזה לפני שנתיים, ומחליטים להיות הראשונים ולעשות מזה משהו.
נכון. אז אנחנו בעצם מסתכלים על מה שקורה, ואומרים, אוקיי, האינטרנט לא ימות כנראה, כאילו זה איזשהו הימור שלקחנו, כנראה די סייף, וגם עולם המובייל לא ימות, אבל הוא צריך לעבור איזושהי מהפכה, באמת מהפכה של ממש, בנושא הדאטה קולבוריישן. כלומר, איך מפרסמים, או בכלל, שתי חברות משתפות ביניהן מידע. לפני שנתיים, ואחורה עד לתחילת האינטרנט, זה היה פתוח לגמרי. היו זורקים ערימות של אימיילים וכתובות IP ו-Device IDs אחד על השני, והכל טוב, סיסו וסימחו.
היית מתקין אפליקציה של פנס, ו...
כן, זה היה, הביסטה של אפליקציית הפנס היה פרסום, וזה בסדר, וככה זה עבד, ואלף לא הייתה מודעות מצד האנד יוזרס, והיה זה התמכרות לסם. התעשייה הזאת התמכרה. לזה שיש מזהים, וכל כך קל לקבל את המזהים האלה מכולם, זה ממש התמכרות קשה. ועכשיו קורה ה-awakening, וקורה ה-withdrawal, והוא כואב. זה כמו אחרי כל גמילה מסמים. ואנחנו ראינו את זה, והחלטנו שאנחנו, בתור חברה שהטכנולוגיה שלנו נמצאת בדיוק באמצע, אנחנו חיים בצומת הכי קריטי. בעצם אנחנו משמשים כפסיליטטור של דאטה קולבוריישן בין כל הברנדים בעולם לכל הפרטנרים שלהם בעולם. כן, יש לנו 110,000 כאלה ו110,000 כאלה. אז הייתה לנו גם איזושהי תחושת אחריות, באמת, לא בקטע טיצ'י, לתעשייה, של אוקיי, איך פותרים את זה? ואז בעצם הימרנו ונכנסנו עמוק וחזק, והקמתי את הארגון שלי בהתאם, out of nowhere, כן? זה היה מצחיק, אני באוגוסט סיימתי את העבודה עם המנהלים שלי על הוויז'ן ועל הפלנינג ועל זה, ובספטמבר הפכנו הכל, זרחנו את כל מה שעשינו, הפכנו הכל, כולל לשנות את השם של הארגון, והתחלנו להתעסק במשהו חדש לגמרי לנו כחברה ולתעשייה כולה.
בוא
קצת
ספר מה בעצם המוצר הזה
כן.
עושה
ואיפה הוא
נמצא היום.
אז בעצם הבסיס של המוצר נקרא דאטה קלינרום, זה תרגום לעברית,
חדר ניקוי.
חדר ניקוי דאטה. הדבר הזה ממש 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 לא חדש. דאטה קלינרומס משומשים בפינטק, בבנקים, ובהלסטק, כבר שנים. נגיד שהיה את קורונה, ופייזר, היו צריכים ורצו לחלוק מידע עם מדינת ישראל, והפוך. כן? אנחנו ראינו, היו את הכל כל הקונפיגרציות, וזה שזה בעצם קניית מידע, ושישראל היא מעבדת ניסוי, אבל אם מורידים שנייה את כל הזה, בסוף מדינת ישראל ופייזר היו צריכים לשתף מידע על התוצאות של החיסונים. אבל ברור שאסור שבשיתוף מידע הזה יעברו השמות שלנו, והתעודות זהות שלנו, וכל המידע הפרטי שלנו. אז הם כבר אז יש מישהו קלינות. הטכנולוגיה הזאת קיימת נראה לי מימים ימימה מעולמי הצבא.
זאת אומרת, רק כדי שאני אבין, אם עכשיו יש לי דאטה סט שיש בו הרבה מאוד פרטים שהם פרטים אישיים, אבל גם כל מיני דברים שהם נקרא לזה מעניינים התנהגותית, אז בעצם החדר ניקוי מנקה את כל ה-personal information ומשאיר רק את הדברים שהם, שהשיתוף שלהם לא פוגע בעצם שום דבר ולא מפר שום דבר.
כן, אני אפילו אגיד את זה, אני ממש אטמטם את זה לרמה הכי בסיסית. זה יודע לעשות join בין שתי datasets ולמצוא את החיתוך ביניהם ומה משותף ביניהם, ללא חשיפה של שתי הצדדים ל-personal information.
ואתם בעצם, בתור הגוף שנמצא בהם, אז אתם חשופים לדברים?
זהו, אז בואו יש שתי רבדים. יש טכנולוגיות בימינו של קריפטוגרפיה, ממש זה PhDs במתמטיקה, אני לא מבין חצי מה שהם מדברים, אבל המתמטיקה מאחורי זה עובדת, שנקראת Zero Trust. והיא נקראת Zero Trust על שמה קנרי. לאף צד בעניין, כולל הפסיליטטור של הפעולה, אין גישה לדאטה עצמו. ואת זה משיגים באמצעות Double and Triple Encryption, ובאמצעות זה שהמתמטיקה מאפשרת לשתי סטים שהם encrypted, בצורה מסוימת וספציפית, להיות שווים אם הדאטה מתחת הוא שווה. אבל אתה לא רואה את האימייל עצמו. אתה מקבל ג'יבריש מצד אחד וג'יבריש מצד שני, אבל אתה יודע שאם שתי הג'יברישים האלה שווים, אז גם האימיילים שווים. וזה כל מה שאתה צריך. כי בסוף אף אחד מאיתנו לא צריך את האימייל. וזה ההתפתחות הזאת מעשה. אף אחד לא מקבל החלטות על סמך משתמש בודד. אף אחד לא מסתכל על אימיילים. זה לא מעניין. בסוף הכל קורה ברמת הקורטים, ברמת קבוצות. אז הקלינרום מאפשר לכל שתיים או יותר גופים להביא את הדאטאות שלהם, להביא את המידע שלהם הפרטי, ולהשמיש אותו ולהשתמש בו, ללא לחשוף אף אחד אחר למשהו שאסור. ויש להם שליטה מלאה, מה מותר, מה אסור, למי מותר, למי אסור, אם זה יש לי חוזה פה מותר לי, אם זה אין לי חוזה אני לא יודע, זה ככה, זה ככה, ואנחנו בסוף חברת תוכנה. לנו אין דאטה משלנו, אין לנו שום, אנחנו חברת תוכנה שמאפשרת את הפסיליטציה של הדאטה קולבוריישן הזה, ברמה שהיא פרייבט, סקיור, ועומדת בכל התקינות, אם זה GDPR ואם זה כל השאר.
ובעצם אתם משיקים את המוצר הזה ראשוני, ומה קורה?
אני מסתובב לי בעולם, מדבר עם אנשים על דאטה קלינרומס, ומסתכלים עליי כאילו אני חייזה. כאילו דאטה קלינרום זה מה זה, זה כזה חדר כימיה בבית ספר, זה, אנשים פשוט לא הבינו, ממש זה היה, אני באיזשהו שזה גם מאוד מתסכל, כאילו זה ממש מתסכל, אתה מסתובב עם משהו, אתה פשוט לגבי זה, אתה כבר, אתה רואה, אתה מבין שזה עובד גם, אבל אנשים לא, בכלל לא מדברים איתך. וזה הייתה תקופה מאוד קשה.
ואיך באמת, אנשים שלא מבינים מה אתה מדבר, אז בדיעבד כולם חכמים, אבל באותו רגע שזה קורה, ויש לך מוצר, אתה יודע שצריך אותו, ואנשים מסתכלים בעיני עגל ולא מבינים מה עושים, זה יותר מרקטינג, זה יותר דמויים, איך בעצם...
אז דופקים את הראש בקיר וזה כואב, ובוכים קצת בפינה, כי זה באמת, בתור מנהל מוצר זה הדבר הכי מתסכל, אבל פרקטית מעשית, זה המון המון מרקט אדיוקיישן. כלומר, אתה ממש צריך לסמלץ להם את המצב, כלומר, צריך ללעוס להם וכמעט אפילו לבלוע בשבילהם. אז עשינו המון 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 עבודה ידנית, ממש ידנית, של להושיב אנליסטים על דאטה של הלקוחות, ולהראות להם עם הידיים איזה דוח יכול לצאת. ושוב, אנחנו ברמת המוצר בשלב פרה-אלפא כזה, זה לא שזה כבר מוצר עובד שכבר בניתי אותו, כן? אבל אתה מושיב אנליסט והוא עושה סוג של עבודת מקנית על דוח. זאת אומרת, לי כשהמוצר יהיה מוכן, זה יהיה התוצר. האם תהיה מעוניין בתוצר כזה? ואז לאט לאט מצאנו שלוש, לבזלי, מצאנו שלוש לקוחות שהבינו, והם היו האלפא שלנו בעצם. הם אלה שנתנו לנו את הרוח הגבית לעשות את זה. וזה היה ממש עבודה מאוד צמודה. ופה אני ממליץ לכל מנהל מוצר, יש את הדבר, יש את הביטוי הזה, Nothing interesting happens in the office. וזה נכון. כאילו, ישבנו אצלהם במשרד. במקרה היו גם חבר'ה ישראלים, שאני מספיק לקוחות בכל העולם, אז נסענו ישראלים, עברנו, באנו אליהם, ישבנו אליהם, עליהם, איתם, דיבאגינג, זה פה, שם, אולי ככה, אולי זה, אולי פה, כי לא היה לנו גם מושג מה אנחנו בונים. איתרי לא היה לנו מושג מה אנחנו בונים, רק ידענו איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור. איפה שאנחנו היום, שזה כבר מוצר, כאילו בסקייל, ומכניס כבר ARR מאוד מרשים, והכל, אני מסתכל אחורה, כדי פעם, ואני כזה אומר, וואו, כל זה קרה תוך שנה. לא ידענו מה אנחנו יכולים לבנות.
בעצם אתה אומר שהיכולת להתממשק מאוד מאוד מוגדל למשתמשים, שהם לקוחות אמיתיים, פוטנציאליים, זה מה שמאפשר לך מהר להגיע, לא יקרא לזה פרודקט מרקט פיט, אבל איזושהי היפותזה שאתה כבר אומר, אוקיי, מישהו צריך את מה שאני עושה, ואני גם מבין איך בדיוק הוא צריך את
זה. פרודקט מרקט פיט זה עוד לא היה.
Okay.
זה היה, נקרא לזה, פרודקט פרובלם פיט. אוקיי? כלומר, הבעיה הייתה ברורה, אנחנו קצת, לאור המצב שלנו בשוק, איפה שאנחנו נמצאים, קצת ראינו את זה לפני האחרים. וזה טבעי. אז היינו צריכים להסביר להם קודם שיש להם בעיה, או ש-winter is coming. הם היו צריכים להאמין. אני אגב, היום, עד היום, פוגש לקוחות, היום זה כבר common place, יש על זה כנסי, אין, כולם מדברים על זה, עדיין יש חברות בבונקר. עדיין יש חברות שזה מרגיש כאילו הם חיים מתחת לאיזה אבן, והם אומרים, לא, 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 זה יעבור. הם לא מבינים שזה here to stay. לפני שנה, זה היה 99% מהשוק, האנשים אמרו, לא, מה פרייבסי, עזוב, כבר ראינו, היה זה, פה, היה, זה בסדר. אז כן, זה product problem, קודם כל בעיניי, ובארץ, לצערי, אני רואה המון 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 מנהלי מוצר, וחברות שפוסחות על שלב ה-problem fit, ומיד קופצות ל-solution fit, שאנחנו קוראים לזה product market.
למה תחיל לזה קוראים?
כי זה קשה. ואנחנו כולנו עצלנים, כולנו. ואנחנו כולנו אוהבים כבני אדם להתעסק בפתרונות. זה כיף. אתה יושב מול הווייטבורד ואתה מקשקש לך ווייר פריימים ואתה כבר מדמיין את המיליונים שמשתמשים במוצר שלך, להתעסק בבעיה, למצוא את הבעיה הנכונה ולטייב אותה ולהבין מה בדיוק הפרובלם סטייטמנט, מה באמת הרוט קוז, מה הג'ובס טו בי דאן של המשתמש ואיפה אתה בכלל נכנס לו, זה פחות מגניב, זה פחות מעניין וזה הרבה יותר קשה. ולכן אנשים, ושוב, גם אני, גם הצוותים שלי לאורך החיים, זה לא שאני עושה מהכלל, לא כולנו, מאוד מהר נוטים לרוץ לפתרונות ולדמיין. אז אני ממליץ לכולם, אני גם מלמד את זה את הסטודנטים שלי וזה, חבר'ה, תעצרו, תשקיעו כמה שצריך, וזה לפעמים הרבה זמן, במחקר הבעיה, בפרובלם אנליסיס, בפרובלם ריסרש, בפרובלם פיט, ורק אז, כשאתם בטוחים, כשאתם פותרים משהו כואב באמת, אז תיכנסו לתחום הסולושנינג ולתחום עבודה.
ובעצם אתם הראשונים בשוק עם המוצר הזה, ולהיות ראשון זה חרב פיפיות, אם זה טוב, אם זה לא טוב. איך אתם חוויתם בעצם את המהלך הזה עכשיו, כשבעצם יש עוד מתחרים שראו מה אתם עושים, ואולי יכולים לעשות יותר טוב?
כן, זה סם. כרגע יש לזה הרבה יותר יתרונות מחסרונות. כי עכשיו, כשהדבר הזה נהיה בכל מקום, אז נהיה אמיתי, אז זה כבר הגיע לרמות של אוקיי, התעשייה כולה צריכה סטנדרט. וזה כבר הגיע לגופים כמו IAB ו-W3C, שזה גופים, נגיד, W3C המציאו את ה-HTTP. זה כאילו גופי תקינה כאלה, שזה מה שהם עושים. הם מוציאים לשוק סטנדרטים, אומרים, טוב, זה מה שאנחנו ממליצים. אז אנחנו שם, אני יושב בוועדות האלה.
זאת אומרת, אתם חלק מהסטנדרט.
כן, יש איזה משפט שאומר, הדרך הכי טובה לעמוד בסטנדרט זה לכתוב.
אחד משני.
אז זה first mover advantage פה מאוד עוזר. כשאני נמצא בשלב מאוד מתקדם, ואני מבין את המטריה יותר מאשר כאלה שמתעסקים בזה חודש-חודשיים, זה מאוד עוזר להגדיר ולתרום מהידע ומהניסיון, כבר האמיתי, הפרודקשני, לאיך יראה סטארט-אפ. כמובן שהדאונסייד של זה הוא שאנחנו, טוב, בזבזנו, באמת השקענו המון זמן במרקט אדיוקיישן, והיום מי שבא אחרינו, הוא כבר לא צריך להסביר מה זה דאטה קלינרום, כולם יודעים מה זה דאטה קלינרום, אבל בוא, כמו שאני הייתי לפני שנה, זה היה וילדרנס.
ובעצם, מה אתה מרגיש המתחרים שלך, נגיד, אחרי שראו מה אתם עושים, מה המתחרים שלכם עושים, נגיד, קטגורית אחרת, או מה אתם חווים היום איך לא עשינו את זה מ-day one?
אני חושב שהעניין הוא שיש פה רף כניסה טכנולוגי, ויש פה רק כניסה עסקית. וטכנולוגית, זה לא מאוד מסובך לעשות אותו דבר. זה באמת לא מסובך. אין פה איזה פטנט, אין פה איזה משהו שאתה אומר, וואו, מספיק אנשי קריפטוגרפיה, מספיק בתכניתים טובים, ולמתחרים שלנו וגם לכל מיני פייסבוקים בעולם, יש מספיק כסף ומספיק ריסורסס, ולחלקם יותר הרבה יותר מאיתנו, לגייס את הברייטסט ושיינסט מהאקדמיה, שיפתרו את הבעיות האלה. אז יש קצת מרוץ חימוש מהאלגוריתמים שלו הכי טובים, אבל באיזשהו שלב אתה מגיע לדימי אישן יותר. כי חוץ מאיזה בנק שוויצרי, שוב קרדיט סוויס בימינו זה לא הדבר הכי סקסי להגיד, אבל חוץ מאיזה בנק שוויצרי שבאמת הרגישות שלו לפרטיות היא ברמת, לא יודע, מדינה, אם אתה חברת גיימינג, אז חשוב לך פרייבסי, אבל up to a point. ואת הפוינט הזה כולם בגדול יכולים להשיג.
ובעצם הפליי הוא פחות הטכנולוגיה, אלא יותר המוצר, השיבור.
המוצר והנטוורק אפקט. זה מעניין, כי כשאנשים חושבים על פרייבסי, אנשים מיד חושבים על משהו שהוא כזה עמוק טכנולוגי וכזה דבר. אבל תכלס יש בפרייבסי המון אלמנטים מסתם, מסושיאל מדיה. כי אתה חייב פה נטוורק אפקט, אתה חייב פה מרקט פלייס. כי אם שתי הצדדים של המשוואה לא משתמשים באותה טכנולוגיה, או אין ביניהם סטנדרט, לא משנה כמה הם בעצמם פרייבט, זה לא יעבוד. אז אנחנו עוסקים בתחום שהוא מאוד אינטר-אופרבל. זה תחום שחייב שכל הצדדים יוכלו לעבוד אחד עם השני. אז היתרון שלנו, המבנה, הוא שיש לנו מרקט-פליי של עשרות אלפים לפחות ופרטנרים משתי הצדדים.
ואז בעצם ברגע שאתה כבר יודע איך לספר נכון את הסיפור ולחנך את השוק, אז הם כבר שם.
הם שם והרבה יותר הגיוני להם, מהצד שלהם, של ה-What's in it for them, הרבה יותר הגיוני להם לבחור בי מאשר באיזה סטארט-אפ מתחרה, כי ביחד איתי הוא לא רק עוד הטכנולוגיה. טכנולוגיה זה נחמד, כן, אחלה טכנולוגיה, אבל הוא גם מקבל מיד גישה לשוק ענק. זה כמו שאם עכשיו תקום סושיאל נטוורק חדשה, יכולה להיות עם ה-user experience הכי טוב בעולם, אבל אין שם את החברים שלי.
יש דוגמה מאוד טובה לזה, זה טוויטר, שכמה שהם מנסים לחרב את עצמם, הנטוורק אפקט כל כך חזק, שאנשים נשארים, למרות שזה נהיה הרבה פחות טוב ממה שזה,
כן. אתה כבר... אני חושב שלא משנה מה מאסק יעשה או לא יעשה. אם אתה משתמש בטוויטר לצריכת התוכן שלך, אתה לא תעזור. כי האנשים שאתה עוקב אחריהם, הם שם. זה לא במאסטודון או לא יודע איפה.
דיברת קודם על זה שאפסלייר בעצם חברה של 1,600 איש, נכון?
משהו כזה כזה.
צומחת וגדלה, איך בעצם בונים צוותים בתוך חברה של 1,600 איש, שעדיין יודעים לעבוד ולרוץ מהר ולא נופלים בבירוקרטיה, נקרא לזה, ובקורפורט?
כן, אז קודם כל אין תשובה טובה. אין איזה סילבר בולט, שאני אומר, תעשו ככה וזה יעבוד. לא, זה נורא קשה. טרנזישן של חברה, משלב ההייפר גרוות ושלב הסטארט-אפ לחברה שהיא מצ'ור, הוא תמיד כואב. הוא כואב והוא לא מתאים, וזה גם חלק שהוא מאוד חשוב להבין, הוא לא מתאים לכולם. לא כל מי שנהנה מתקופת האטרף והווילד ווסט והשריפים והג'נרליסט, כשהכל מתפוצץ, לא כולם עוברים את הטרנזישן הזה לחברה שהיא מצ'ור. ויש בארץ, ובצדק, קונוטציה נגטיבית למילה קורפורט, ולמילה בירוקרטיה. ואני עבדתי כמה שנים טובות באוטודסק, קורפורט אמריקאי, גרידה, היה כאילו חברה משנת 1982. אני יודע מה זה קורפורט אמריקה. זה רע. מה שאנחנו פה בארץ מתבחינים עליו כקורפורט זה כלום, זה טוב. כאילו, בסוף גם צריך לקחת דברים טובים מהקורפורט. תהליכים זה חשוב. סדר זה חשוב. ניהול דפנדנסיז זה חשוב. להימנע ממקסימומים לוקליים לטובת מקסימום גלובלי. זה מאוד חשוב. כי בחברה גדולה יש לך פתאום הרבה קאובויים שכל אחד מהם מנסה למקסם איזה KPI שלו, אבל אף אחד לא מסתכל האם המקסום KPI הזה לא עושה קניבליזציה או לא פוגע ב-KPI הכללי של החברה. אז אני חושב שחלק מאוד מאוד קריטי זה לעשות מצד אחד, לתת לצוותים עצמאות, וזה אני נגיד מאוד דוגל ותומך במבנה הסקוודים, הידוע לי שנמצא כמודל ספוטיפיי וכל מיני כאלה, שאתה מייצר צוות אורגני, תהיה בו מתכנת, UX, Product, QA, לא יודע, מה שצריך, אתה מביא את הסקילסט, לא את הטייטלים, את הסקילסט שצריך בשביל לקחת איזשהו יעד, איזשהו OKR, איזושהי מטרה, להביא אותו מנקודה A לנקודה B. אבל חשוב שמלמעלה, ויש עכשיו תחום מאוד מתפתח, שאני מאוד מאמין בו שנקרא Product Ops, שאנחנו אנשי המוצר גנבנו מה-R&D, להם היה Ops כבר שנים, אז עכשיו לנו יש גם, צריך Oversight. צריך גוף שמסתכל על זה ברמת המטריה ומוודא שמקסום ה-KPI האלה ומקסום היעדים האלה הוא גם ממקסם את המקסימום הגלובלי. זה אנשים שוכחים מזה. אז נוצר מצב, עשינו, אני אגיד בצורה הכי פתוחה, שתי אנשי מוצר באים לאותו איש מחירות וצועקים עליו ומנסים לשכנע אותו ולשחד אותו למכור את המוצר שלהם. עכשיו, מה יותר נכון לאפשר? אני לא יודע. אולי לאפסייל נכון לא למכור את שתי הנושאים האלה בכלל, אולי לאותו לקוח ספציפי צריך למכור את זה ביחד, אני לא יודע, אבל ההסתכלות היא, אוקיי, לי יש מוצר, ואני, מישהו אמר לי שאני צריך למכור אותו. אז אני הולך ואני מציק לאותו customer success, לאותו sales, אני באמת עושה את העבודה שלי טוב. אני בסוף השנה אמור לקבל performance ופידבק טוב ובונוס, כי אני דאגתי ורבתי והתעסקתי. אבל בסוף אותו יש בחירות מסכן, יושבים עליו חמש מנהלי מוצר, עם חמש מוצרים שונים, וכל אחד מנסה להסביר לו שהוא זה שהמוצר שלו צריך לקרות. וזה מייצר המון תסכול והמון בלגן והמון חוסר אמון. אז זה שילוב של עצמאות, ריצה וחופש, לא לגרום למנהלי מוצר עכשיו להיות paper pushers, customer delivery, עם oversight מלמעלה, שמכתיב איזושהי אסטרטגיה ומכתיב איזושהי דרך מאוד ברורה, שלוקחת בחשבון כל החברה, ולאן אנחנו צריכים ללכת כחברה.
ובעצם השינוי הזה למבנה הזה, זה משהו שעשיתם באיזה שנה?
אנחנו עד עכשיו עושים את השינויים האלה. שינויים זה משהו שהוא קבוע, כמו שאומרים בצבא. אין סטייג' סטייג' שאתה מגיע אליו, ואז אתה יכול לנוח ולהגיד, וואלה, הנה זה המצב. התחלנו לעשות, אני בתור GM עשיתי שינוי, כל מיני שינויים בארגון שלי, ואפטר כולה עושה שינויים כל הזמן בשביל לוודא שאנחנו יעילים, כאילו אפקטיב, אפישנט ואופטימייזד. וזה תהליך שלא נגמר, כן? כי כל הזמן גם דברים משתנים, דברים חדשים לפני שנתיים, נולד הפרייבסי. זה שינה את כל החברה. זה לא לי עכשיו יש איזה מוצר בצד חמוד נחמד. זה דרמטי. אז כל הזמן צריך, יש הרבה אנשים שמפרדים משינויים. זה טבעי, ריאורגס זה כללה. עוד פעם עושים על הריאורג, אבל בסוף אני אישית מאמין שהארגון והמבנה הארגוני והדרך שבה עובדים צריך לתמוך את המטרות, ולא הפוך. הרבה פעמים אנשים מקדשים את המבנה הארגוני ומנסים לדחוף לתוכו את מה שרוצים לעשות.
כשאנשים מסתכלים, אוהבים מה שהם מכירים.
אבל אם מה שאתה אוהב ומה שאתה מתחבר עליו זה היעדים העסקיים והמוצר ולא המבנה הארגוני, אז אתה זורם סבבה בעברית ובאנגלית.
ובעצם היום, ככה ביומיום שלך, למה אתה יכול לקרוא האתגר המרכזי שאתה מתעסק איתו ב-day to day?
האתגר המרכזי הוא להגיע לסקייל של החבילת מוצרים שלנו ושל התחום הזה. אוקיי? אם מי שקרא את Crossing the Chasm הידוע, הספר מאוד ממליץ, הוא מדבר על adoption curve, ויש איזשהו gap מאוד גדול בין ה-early adopters לבין המס. אז כל התחום הזה שלי ושלנו, של אפלר, שעכשיו כולם מתעסקים בזה, ה-privacy וה-privacy cloud ועדת הקלינום, הוא עוד לא עבר את הקסם. זה עוד לא מס adopted. וזה האתגר היומיומי שלי ושל כל הארגון שלי, איך אנחנו מביאים את זה לשם, ואיך המוצר נהיה adopted by masses, ומה זה אומר, ואיך מגיעים לסקייל, ואיך מתרחבים, ואיך מרחיבים את הטעם, ואיך עושים עוד ועוד use cases, וזה לוקח כל הזמן שלנו.
אז ככה, לפני שנסיים, אנחנו שואלים את כל המשתתפים בפודקאסט, מה המוצר האהוב עליהם, גם בפן המקצועי, וגם בפן האישי. ובצאתו מאוד איזה מוצר אתה תשתמש בו שהוא לא של אפספר, לא ידעת כלימו, ומה אתה חייבת בבית?
כן, אני לא חושב שאני אהיה מאוד מקורי בעבודה, ובכלל אצל הצרכים מקצועיים כלשהם, אני חושב שפאורפוינט, של מייקרוסופט ספציפית, לא סליידס ולא איך קוראים לזה של אפל, לא דבר המוזר הזה.
ככה אגב מזיין קורפורט של דברים עם פאורפוינט וטימס?
לא, טימס לא, זום, זום וסלק, זה לא צריך טימס, אבל באמת אני לא איזה מייקרוסופט הפי פפי בוי, אבל ספציפית פאורפוינט, אקסל, ועל השיטס וכל השאר עושים אותה עבודה, אין את זה. וורד, הכל אותו דבר, דוקס וזה. פאורפוינט, אני לא, ניסיתי לעבוד עם סליידס, ניסיתי לעבוד עם פייג'ס. פאורפוינט זה מוצר מנהים בעיניי. זה מצליח לתת לי את ההמלצה הנכונה, את הכפתור הנכון, בזמן הנכון, הם כל הזמן מוסיפים משהו אינטליג'נס, לא יודע, אני כל כך נהנה מפאורפוינט, ובואו, כולנו מנהלי מוצר ומנהלים בזה, אז יוצא לעשות לא מעט מצגות ב-day to day, זה כלי שאני די צריך אותו כל הזמן, וגם להרצות באוניברסיטה וכו' וכו'. אני, בסלייד זה יותר מהיר, אין ספק. אבל אני כל פעם חוזר לפאורפוינט. אם אני צריך מצגת באמת טובה, אם אני צריך מצגת שהיא קריטית לי, שהיא חשובה לי, לא סתם את זה לזרוק שלו סליידים, אני תמיד אחזור לפאורפוינט. ואני באמת, אני יכול לדבר שעות מבחינת ניהול מוצר על למה זה מוצר מדהים.
אני הולך, זה באמת אמירה קיצונית, אנחנו פתוחים לדעות אחרות. ואיזה מוצר אתה הכי אוהב לך, שהוא לא הכלי עבודה שלך?
כן, אני חושב שבבית, לא טוב, אין הרבה שימוש
בפאורפוינט.
זה לא שאני משתמש בהרבה מאוד אפליקציות או במוצרים דיגיטליים, אבל מה שכן נגיד הרבה מאוד בשימוש וזה חוויה שאני מאוד אוהב ממנה זה נטפליקס. משהו די בנאלי, אבל יכלו לעשות עבודה פחות טובה. תראו, בסוף עדיין הייתי צורך את התוכן שלהם. אבל יש שם אלמנטים, שוב אני מסתכל על זה, יש ספקה בראש, וואנס פרודקט מנג'ר, אוס פרודקט מנג'ר, וגם כשאני צורך את זה בבית, יושב רואה סדרה, אני מזהה כל מיני אלמנטים שהם עושים, לי, של גיימיפיקציה ושל רקומנדיישן וזה, הם איכשהו תמיד מצליחים לייצר חוויה חדשה בשבילי.
אני חושב שיש את ההמומנטס האלה, שאתה, נגיד אני זוכר שנגיד עבורי, שוואטסאפ הוציאו את הוואטסאפ ווב, והיית יכול עם ה-QR code פשוט, אז מבחינתי זה היה לי כזה קסם, וישר אני רץ לספר לכולם, אתם חייבים לעשות את זה, תראו איזה מגניב. עכשיו אתה יודע, היום זה, אף אחד לא מתרגש מזה. אבל הדברים הקטנים האלה של איך אתה נותן איזשהו דילייט למשתמשים שהם כבר שם וכבר צורכים את התוכן שלך, אני חושב שבאמת נטפליקס עושים את זה מאוד מאוד יפה, סליחה, אז אני אזן את התשובה שלך בצד פאור.
יפה, יצאתי בסוף.
כן. אז אדי, כמה נאמן תודה.
בסדר.
מסר לסיום ככה למאזינים.
אז אני חושב שאחד המסרים הוא, אני כבר אמרתי את זה קצת, מבחינת המנהלי מוצר ואנשי חוויית משתמש, ומי שזה לא יהיה שעוסק במוצר, א', אל תתפעשו ואל תעזבו כשלא מבינים על מה אתם מדברים. זה גם נכון ליזמים, אבל גם נכון לאנשים שעובדים בקורפורט, בהגסה הזאת. גם בקורפורט אפשר וצריך לעשות אינוביישן ולהקים מוצרים חדשים. זה חובה. אז אל תתבאסו כשלא מבינים, תוכיחו, תעבדו קשה ותתרכזו בעולם הבעיה. ברגע שתפתרו למישהו בעיה, כל שאר הדברים זה אקזקיושן. אתם תמצאו את הפתרון הנכון, אתם תמצאו את ה-user experience הנכון, את הפרייסינג הנכון, הכל יגיע. אולי תוך יום, אולי תוך שנה, זה לא משנה, אבל זה כבר אקזקיושן. הדבר הכי קשה שבו לדעתי קורה המג'יק, ליטרלי מג'יק של המקצוע שלנו, האומנות בה, זה למצוא את הבעיה הכי נכונה למשתמש, לפרסונה הנכונה. וזה למה אני אוהב את המקצוע שלי כל כך, ואני רואה את זה, כאילו אני לא רוצה להפסיק לעשות מוצרים אי פעם.
אדיק, תודה רבה.
תודה רבה.